הנה איזה יופי, אנחנו ממשיכים בלימוד ספר מסילת ישרים את רבנו הרמח"ל בפרק י"א בפרטי מידת הנקיות, והגענו אל אנחנו בעניינים הקשורים בחברת בני אדם, והגענו לארכילות. כיוון שיש פה מהדורות שונות, אז אי אפשר להגיד עמוד פלוני, כי זה לא יעזור. רק אולי במהדורה שאני מחזיק בה כעת, זה בעמוד עין זין. הרכילות ולשון הרע. כן, אנחנו מדברים פה על דיני נקיות. אז נקיות זה שייך בפרטים רחוקים. זאת אומרת, פרטים, לא מדובר על העבירה הגלויה. כל אחד יודע ש... למשל, להגיד על חברו, האיש הזה הוא גנב מדופלם, זה לשון הרע. אבל יש כל מיני ענפים רחוקים שלא תמיד שמים לב עליהם, גם הם בכלל האיסור, וכאן חלה מידת הנקיות, הרכילות ולשון הרע. כבר חומרו נודע, וגודל ענפיו כי רבו מאוד. עד שכבר גזרו עומר חכמנו זיכרונם לברכה במאמר שכבר הזכרתי, וכולם באבק לשון הרע. עכשיו, לגבי לשון הרע, זה דבר מעניין שזה אמנם איסור בתורה. לא תלך אכיל ועמך, וגם לא תיסע שם עכשיו, שאסור לקבל לשון הרע. זה שני, אם כן, שני לוין חמורים. והחפץ חיים הרבה מאוד ברשימת הלוין הקשורים ללשון הרע. יחד עם זאת, מפתיע הדבר שזה לא כתוב בשולחן ערוך. השולחן ערוך לא הביא הלכות לשון הרע. למרות שהרמב״ם כתב מפורש. הלכות לשון הרע, איסור לשון הרע בהלכות דעות, בפרק ו' נדמה לי. והשאלה היא, למה בשולחן ערוך זה לא מובא? הרי בשולחן ערוך כתובים כל ההלכות, כל ההלכות של דינים הנוהגים, בזמן הזה. אז כאילו שזה בא לומר שלשון הרע לא נוהג בזמן הזה? מעניין שבסימן קוף א' נראה לי. אז שם מובא בשם המגן אברהם. המגן אברהם מעריך מאוד בהלכות לשון הרע, וגם החפץ חיים במשנה ברורה מביא שם בהלכות לשון הרע. אבל זה כאילו שזה נשמט. אז אפשר להגיד את זה... בכמה אופנים. קודם כל, זה כל כך ברור שאסור לדבר לשון הרע, שלא כתבו את זה. טוב, נגיד. דבר נוסף אפשר להגיד, אולי, שבזמן הגלות, אמנם אסור לדבר לשון הרע, אבל אי אפשר להימלט מזה. כלומר, הדיבור של היהודי בזמן הגלות הוא דיבור מקולקל. הדיבור של היהודי בזמן הגלות מוכרח להיות דיבור מקולקל. כי הגלות מקלקלת אותנו. ולכן לא ייתכן שלא יהיה לשון הרע. אז אולי כבבחינת של מוטב שלא יהיו שוגגין, מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין. כאילו שההשגחה סדרה שאושמת עניין לשון הרע מהשולחן ערוך, כי היהודי הגלותי לא יוכל להימלט מזה. אולי אני אגיד אפילו קצת יותר חריף, אולי זה בא לומר שמותר לדבר לשון הרע בגלות. מה זה מותר? ברור שזה נשאר אסור. אבל זאת לא הנקודה המרכזית. כן, מאחר ואנחנו נמצאים בגלות במציאות שפלה כל כך, אז הדיבור הוא פחות משמעותי. משל, למה הדבר דומה? לקללות. אסור לקלל, נכון? זה ממש לא יפה לבריאות. זה ממש לא יפה לקלל. אבל יש הבדל באיזה מסגרת הוא שמע הקללה. כלומר, אם אדם יעמוד על בימת הכנסת למשל, ובאמצע נאום שכל הכנסת נמצאת הוא מוציא איזה דבר כללה, אז זה יהיה בכותרות הראשיות, והאיש הזה גם כנראה יצטרך להתפטר, יהיה משבר קואליציוני, לא יודע מה. מה שאין כן, אם זה בזמן שצריך להחזיר את הנשק לאפסנאות, כשכולם עומדים בתור ויש חום וכו' וכו', אז שמה מושמעים, נדמה לי, כן? אני לא בטוח, אבל עשויות להישמע, עשויים להישמע ביטויים אלה או אחרים, וזה לא כל כך נורא. על ידי אותו אדם שלמחורת גם הוא ידבר במת הכנסת. זאת אומרת שיש הקשר מסוים. עוד כל דבר לגבי הלשון הרע. לשון הרע זה תמיד אסור. השאלה היא מהו היקף הפעולה. יש תקופות בהיסטוריה שבהן הדיבור הוא חזק מאוד. יש תקופות שבהן הדיבור הוא חסר משמעות. כשאנחנו בארצנו ובכל מלוא עצמאותנו, הדיבור שלנו הופך להיות יותר חשוב. בגלות הדיבור שלנו חסר משמעות, אפילו מבחינת הדיבור כלפי אומות העולם. ההשפעה האוניברסלית של עם ישראל בזמן הגלות היא אפסית ומטה. מ-0 עד מינוס 5. לעומת זה, ברגע שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, מה שאנחנו אומרים זה חשוב מאוד, העולם כולו שומע אותנו. כן. זה ברור שגם שאתה בגלות או גם שאתה בגאולה, לדבר לשון הרע על השכן, זה מזיק לו. הבעיה היא, מהי העוצמה של הנזק? אז אני אסביר. אדם שמשל הדיבור שלו הוא חזק, משמעותי, אז מילה אחת שלו משנה את הכל. כמו שאתה רואה למשל, איך שעשיו כל כך נבהל מדיבורים שסך הכל אמר יצחק ליעקב ולא לו. נכון? סך הכל, מה אמר יצחק? ויתן לך האלוהים איתה לשמיים. זה מילים. ובגלל זה יש שנאת מוות בין האחים, לדורות עולם. כנראה שהדיבור של יצחק מקובל בתור משהו משמעותי מאוד. לעומת זה שאחד ככה, תוך כדי נסיעה, הוא חתך אותו מימין, אומר לו שתשרף. מה אכפת לו? זה לא כך משנה, נכון? אז גם לשון הרע, כנראה יש לו עוצמה אחרת. מובן? לא, זאת אומרת, שמה שאני אומר כרע על חברי, יפעל יותר רע על חברי כשאני במצב של גאולה, משל כשאני במצב של גלות. כי ממילא, מה שאני אומר, נבלע בתוך השפלות של הגלות, בתוך האווירה האחורה שיש שם.
אפשר להגיד את זה
גם על כל המצוות? כן, הרי אנחנו אומרים שהמצוות בחוץ לארץ זה לא המצוות שלנו, אבל במיוחד הדיבור, כי מה שקורה בארץ ישראל, שנפתח הפה. כן, הרי זה הגאולה, זה השחרור של הדיבור, קודם כל. הפה סך. הפה נפתח. הרי כל זמן שאתה בגלות, אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה, לא מקשיבים לך בכל מקרה. כן, זה מה שאמר מלך כוזר. די לי לראות את היהודים מושפלים, אין מה לשמוע מהם. כן. אגב, מעניין מאוד לראות שבספר במדבר, בפרשת מטות, שהיא פרשה של יציאה מן המדבר, יש הלכות נדרים. מה המשמעות של מה שאדם מוצא מפיו? או למשל, הרב צידתם מציין את זה, שלקראת שיבת ציון, ההשגחה סדרה שיגיע החפץ חיים, ויכתוב הלכות לשון הרע. יש ספר שלם של הלכות לשון הרע, חפץ חיים. בסדר? כל זה כדי לתקן את הדיבור הישראלי לקראת חזרתו לארץ. כן. כן. כן, כי ברגע שדבר הוא יותר חזק, אני מרגיש שהוא יותר חזק. זאת אומרת שאם מישהו מוציא כללה, וזה אדם שכללתו לא כל כך חזקה, אז מלא גם זה יורגש כך על ידי השומע. לעומת זה, הרי כללת חכם, אפילו על חינם, היא מתקיימת, אז כללת חכם, השומע גם מתרשם מזה יותר חזק. כן, בבקשה.
מה היחס שלנו לספר שולחן ערוך? שאני בא, זה נשמע כאילו אני בא הפוך. אני בא ואומר, הוא לא כתב את ההלכה, אבל אני יודע שיש הלכה, בואו נתחיל לחשוב למה הוא, מה התירוצים שלנו, בטוח יש הלכה. הפשט הוא שהוא לא כתב, אין הלכה. עכשיו אני אומר, לא, אני יודע שיש הלכה, בואו נחשוב תירוצים למה.
יפה.
למה אני לא אומר את זה? כל המצוות.
כלומר, זו שאלה מתודית, מה שאתה אומר. אתה אומר ככה, איך אתה בעצם אומר שאתה יודע שיש איסור דיבור לשון הרע, אולי השולחן ערוך יודע יותר טוב ממך. הוא אומר שאין איסור כזה. עובדה שהוא לא כתב, נכון? איך על יסוד ידיעה שכביכול יש לי, ידיעה מוקדמת, אני מקשה על הספר שולחן ערוך. הרי הוא זה שמלמד אותי את ההלכה. תשובה, את ההלכה אנחנו לא יודעים מהשולחן ערוך. את ההלכה אנחנו יודעים מתורה שבעל פה, ממסורת של דורי דורות, והיא גם עובד בשולחן ערוך.
ולכן כאשר השולחן ערוך משמיט דין, אז יש מקום לשאלה מדוע ישמיטו. מובן?
עושים את זה על כל השולחן ערוך? אני עובר כל הזמן בעין ביקורתית על השולחן ערוך לראות למה לא פספס.
לא, אתה צריך לעשות דווקא לעבור עם העין ביקורתית, כי אתה צריך עוד להספיק גם ללכת לעבודה ועוד כך, ולקחת את הילדים לגן. אז יש לך עוד הרבה דברים לעשות. אבל הרבנים, בשביל זה מקבלים מזכורת, כדי לדעת מה התורה אומרת, זה ודאי שזה חלק מעבודתם לברר מדוע השולחן ערוך ישמע. כן. וזה דבר מצוי מאוד בספרות ההלכתית. ששואלים מדוע הרמב"ם ישמיט, מדוע השולחן ערוך ישמיט, וכדומה. כן.
אז זה קשה אם אנחנו מבינים שהעבודה של השולחן ערוך זה הכנה לקיבוץ גלויות, זאת אומרת, קובץ ההלכה לגוף אחד זה, 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 זה גוף העבודה לקיבוץ גלויות. משהו שזה לא הלכה לגלות, אלא זה הלכה לארץ ישראל של העתיד. הדבר שני, כל, ההסבר הזה מובן ביחס של אמירות לישראל כלפי אומות העולם, אבל בין אדם לחברו בתוך ישראל הנזק הוא עדיין קיים, זאת אומרת, לא מספיק חזק התירוץ של, של, של עוצמת הדיבור בתוך העדה עצמה.
אשוב על שתי שאלותיך. השאלה הראשונה היא, דווקא השולחן ערוך הוא לא ספר גלותי, כי דווקא קיבוץ כל ההלכות בידי סמכות אחת, ספר אחד, זה הכנה לשיבת ציון. דבר נוסף, זה שיש הבדל בין עוצמת הדיבור הישראלי כלפי אומות העולם, בין בארץ ובין בחוץ לארץ, בסדר. אבל פה מדובר על אם אני מזיק לשכן שלי. זה אותו נזק גם פה וגם שם. עד כאן שתי שאלותיך. תשובה. נכון, השולחן ערוך נכתב על מנת לאפשר את שיבת ציון. זאת הייתה אחת המטרות המוצהרות, אפשר לומר, של כתיבת הספר הזה. כי רצו לי ליצור איזשהו ספר שיאחד את האומה. יחד עם זאת, הוא החליט שהוא כותב שם רק דברים הנוהגים בזמן הזה, כלומר בגלות. נכון? ככה הוא כתב. דבר שני, אז לכן יש פה מזה ומזה. דבר נוסף לגבי הנזק שאני עושה לחברי, זה נכון שבאופן נקודתי, כשאני מדבר על השכן שלי עם השכן האחר, אני גרמתי את אותו הנזק. אבל בכל זאת, כשאני פועל במסגרת הקהילה שלי, נגיד שאני חי בקהילה פלונית באיזה אזור מרוחק במדבר סהרה, אז זה נכון שאני גרמתי נזק חמור מאוד לאותו אדם שיושב לידי. אבל בעולם היהודי כולו אף אחד לא יודע שאני קיים אפילו. ומה שאני עושה, הנזקים שאני עושה, הם לא יהיו נזקים בעלי משמעות לדורות. מה שאין כן, כשאנחנו בארץ ישראל, פה נקבעת ההיסטוריה. ופה המריבות הן מריבות מאוד רציניות, בגלל שאנחנו עסוקים בבניין לדורות. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לא להגיד לשון הרע על פלוני פה בארץ, כי א', כל העולם היהודי ידע, לא רק הגויים, כל העולם היהודי, ב', אני מעכב אותו מלתרום את חלקו בבניין הדורות. אז זה בכל זאת אחר. טוב, כן, מה?
יש מי שכמו החפץ חיים, או יותר קודם, הראשונים, משהו כזה שגם
חזק החליקות לשון הרע.
זה משהו מיוחד?
האם יש עוד מישהו חוץ מהחפץ חיים שדיבר חזק על הלכות לשון הרע? כן. התלמוד, הרמב״ם, קובץ מיוחד, אני לא יודע, אבל לא, אף אחד לא כתב ספר רק על הלכות לשון הרע. אבל המגן אברהם, הוא העריך בזה הרבה.
מה
היחס,
כיום נגיד, לגבי יהיו שוגגים ועד יום מזידים, לגבי, נגיד, שעושים מחאות, נגיד חילול שבת, דברים כאלה?
טוב, זה נושא אחר. אתה יודע, עכשיו, בסוגיה של מתי אומרים מוטב יהיו שוגגים ועד יום מזידים, זו שאלה רחבה מאוד, שהיא עומדת מחוץ לנושא הנלמד, ולכן לא תזכה שאלה זו להתייחסות. מצטער. טוב, כן.
רמת החומרה שלה וההשפעה שלה בקריטריון, למה לכתוב הלכה בשולחן ערוך?
בוודאי.
למה?
כלומר,
תראה,
אם השולחן ערוך הוא היה ספר שמקיף את כל התורה כולה, והוא היה מחסיר דין זה או אחר, היה מקום לקושיה. אבל מאחר והשולחן ערוך איננו מקיף את כל התורה כולה, אז הוא ידבר על מה שיותר חשוב ודחוף. למשל, יש לנו דוגמה מפורשת לזה, בהלכות פסח, שיש כל מיני דיני אכברים, אכבר נכנס ואכבר יוצא עם חמץ בפה, שבמפורש השולחן ערוך לא כתב אותה. למרות שזה בהלכות פסח. וכתוב שם מפורש, אכבר, שם יש איזה הערה עם כוכבית בשולחן ערוך, עכבר נכנס, עכבר יוצא, ישמיתו הרב. הרב מרדכי אליהו, פעם שמעתי אותו מספר, שבמקרה מקודכם, אבל בחדר השירותים של זוהרי חמה במחנה יהודה, יש שם נכנסים הרבה, נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, וזה, והיה שם איזה רב אחד שחיכה, אבל לא נתנו לו את הכבוד, נכנסו, יצאו. הוא אמר, עכבר נכנס, עכבר יוצא, ישמיתו הרב. כן. טוב. בסדר, טוב. הרכילות ולשון הרע. אז בואו נקרא עכשיו לפנים. הרכילות ולשון הרע כבר חומרו נודע. וגודל ענפיו כי רבו מאוד, עד שכבר גזרו אומר חכמנו זיכרונם לברכה במאמר שכבר, במאמר שכבר הזכרתי, וכולם באבק לשון הרע, ואמרו, איכי דמי אבק לשון הרע. הרי אמרנו שלשון הרע ממש, שיש להניח שהרבה אנשים נזהרים, לא הייתי אומר שכולם, אבל יש הרבה שנזהרים, אבל אבק לשון הרע. אז מה זה? איך, כגון דאמר, איך המשתך חנורה אלה בפלניה? אני חושב שכבר למדנו את זה, אבל טוב. או שיספר טובתו לפני שונאיו. אתה אומר לו, פלוני הוא אדם נפלא. אתה יודע שכשאתה אומר את זה, אתה אומר דבר אמיתי, אבל אתה יודע שאתה משמיע את זה לאוזניים של מי ששונא אותו, ואתה יודע שאתה מזמין את זה שהוא ידבר לשון הרע. אז זה אבק לשון הרע, כי אני לא, אני אמרתי לו, לא אמרתי לשון הרע, כך אמרתי דברים טובים. אבל אני אביא את האדם השני לומר לשון הרע. אף על פי שנראים דברים קלים ורחוקים מן הרכילות, הנה באמת מאבק שלו הם. כן.
אז אני מספר שבח שעל בן אדם שלם לפני סונאו, זה לא רק לשון הרע בגלל שאני יודע שהוא יחשוב, שהוא ישר יחשוב עליו אחרת בראש שלו.
יש מטרה לפעמים שאני דווקא מדבר שבח בפני שונאיו, כי אני רוצה לשנות את השונא. כן, אבל פה מדובר, אז הכל הולך אחרי כוונת הלב. אבל אם אני סתם יודע שלי הוא עשה טובה, אבל אני יודע שזה יביא את השני להגיד רע, אז
אם זה לא בכך להביא אותו להגיד רע, אלא לחשוב רע, זה גם אבק לשון הרע?
אם זה יביא אותו לחשוב רע, לא, זה לא אבק לשון הרע, אבל זה דבר אחר, זה גם כן לא בסדר, אבל זה לא בגדר אבק לשון הרע.
כן. לפני עיוור, לפני
מכשול, אז אולי יש פה בעיה של לפני עיוור. כן, נכון, נכון. כן. אבל, כן. אבל למשל, איך משתכח נורה אלא בפלניה, זה לא בדיוק לפני עיוור, לפני מכשול. אבל זה קצת, מה? למה לא שאלת בפעם הראשונה מהשלושה? רק עכשיו קיבלת אור. כן. איך משתכח נורה אלא בפלניה, הכוונה, איפה תמצא אש שאלה אצלו? כן, כלומר, אתה אומר, שם כל הזמן מבשלים, כל היום בבית הזה, רק סעודות. כן, על האש, כל היום. אתה רוצה אש, תחפש שם. כן? אז בעצם בא לרמוז. כן? אז סך הכל מה? איפה יש אש? כן, יש אש אצלו. אתה מתכוון כאן לגנותו בסופו של דבר. כלומר, מה שקובע זה לא התוכן של האמירה, אלא מה האמירה הזאת עושה. אם היא גורמת לגנאי או לא גורמת לגנאי. כללו של דבר, הרבה דרכים, או זה כמו שפעמים, אתה יודע, אני, יש פלוני, אני יודע, כל העיתונות שמע על איזה פרשייה שקשורה בו וזה, ואני בדרך אגב מזכיר את השם שלו בהקשר מסוים, גורם לכל מיני בעיות. טוב, זה כמו שמשל פעם שאלו את, היה איזה מקרה באנגליה, היה איזה שר בממשלת אנגליה שנעף, והיה צריך להתפטר בגלל זה. אז שאלו את דוד בן גוריון בזמנו, מה היית עושה אם זה היה נודע על אחד השרים שלך? הוא אמר, הייתי מוציא לו את העין השנייה. כן? אז זה סוג של אבק לשון הרע. כן? טוב. כן. כללו של דבר. מה? כללו של דבר. הרבה דרכים ליצר. אבל כל דבר שיוכל להיוולד ממנו נזק, או ביזיון לחברו, בין בפניו, בין שלא בפניו, הרי זה בכלל לשון הרע. השנוי ומתועב לפני המקום שאמרו עליו, כל המספר לשון הרע, כאילו כופר בעיקר, וקרא כתיב מילה שני בסתר, רעהו אותו עצמית. טוב, אז כאן הוא פשוט, בלי להיכנס לפרטים, הוא מזמין אותנו ללמוד פרטי הלכות לשון הרע, לפי דקדוקיהם וכו'. אגב, שאלה כללית, אסור לדבר לשון הרע? אסור לדבר?
כן.
לפעמים מותר? תלוי. לפעמים חובה? כן. זה כמו שתגיד, האם מותר להרוג? תלוי. לפעמים מותר.
לפעמים אסור, לפעמים מצווה, תלוי באיזה מצב אתה נמצא. כן? אז, למה אני אומר את זה? בגלל שאנשים אומרים, אני לא רוצה ללמוד הלכות לשון הרע, כי אם ככה אני לא אוכל לפתוח את הפה. כן? אז זה לא נכון, ההפך, כשאתה לומד מה מותר ומה אסור, אז אתה יודע מתי כן לפתוח את הפה. ואז אפשר לדבר יותר בחופשיות דווקא.
לשם זה לא תרצה אף פעם על כתוב בפתרה, אף פעם על כתוב בכמות.
נכון, יפה. גם, עכשיו אנחנו עוברים כאן לרשימה נוספת של הנזקים שבאים מחברת בני האדם. גם השנאה והנקימה. הרי כתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. וגם נאמר בתורה, לא תיקום. ולא תיטור אל בני עמך. אז קשה מאוד לשימלט ממנה לב הוטל אשר לבני האדם. כי האדם מרגיש מאוד באלבונותיו, ומצטער צער גדול, והנקמה לא מתוקה מדבש, כי היא מנוחתו לבדה. אני מצפה, חכה לו בסיבוב, מה שאני אעשה לו. עוד 15 שנה. נמתין. בינתיים, שומר את זה. ועל כן, כשיהיה בכוחו לעזוב מה שטבעו מכריח אותו, ויעבור על מידותיו, ולא יסנה מי שירבו השנאה, ולא ייקום ממנו בהזדמן לו שיוכל להינקם, ולא ייתור לו, אלא את הכל ישכח ויסיר מליבו כאילו לא היה, חזק ואמיץ הוא. והוא קל רק למלאכי השרת, שאין ביניהם המידות הללו, לא אל שוכנה בתי חומר אשר בעפר יסודם, אמנם, גזירת מלכי. כלומר, נכון שזה לא קל, אבל זה לא בלתי אפשרי. אם זה היה בלתי אפשרי, זה לא היה מצווה. כן, זו שאלה ששאלו את רבנו סעדיה גאון. האם אפשר שאדם יקיים את כל המצוות? אומר רבנו סעדיה, אם אי אפשר היה לקיים את כל המצוות, לא היה הקדוש ברוך הוא מצווה אותן. אז אמנם זה קשה מאוד לקיים מצוות לא תיקום, אבל זה אפשרי. רק צריך ללמוד גם בזה את ההלכות של לא תיקום. בסדר? יש למשל אדם, כל יום כשאני עובר, הוא זורק עליי דלי מים של הספונג'ה. כל יום. אני עובר, דרך מתחת לחלון שלו, הוא רק מחכה לי. כן. האם יש איסור לא תיקום בו? לא, אין פה שום איסור לא תיקום. צריך פשוט לבוא עם מטריה, קודם כל. ב' אני אשפריץ עליו, בחזרה, נכון? זה בסדר. זה אפילו רצוי, כן? כדי שהוא יפסיק לנהוג איתך בצורה הזו.
אתה עשינו שמן המרפסת שיחליק כשהוא בא לעשות את זה?
מה זה? אם אתה שם שמן על המרפסת כשהוא עושה את זה, כדי שהוא יחליק, יש בעיה, כי אתה יכול להיות שאתה גורם לו נזק הרבה יותר גדול ממה שהוא גרם לך. יכול שהוא ימות
מזה.
לא, זה לא, זה לא.
לב הוטל זה
מלשון מעטלה,
זה מלשון שהוא עושה איתנו
מה שבא לו? לב הוטל פירושו לצון, מתלוצץ, כן, 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 מעטלה, כן. כן. והמקראות, אבל כשזה לא כך, אז יש דברים מפורשים, כן? והמקראות גלויים בהר היטב, אינם צריכים פירוש, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, כן, יש איסור לשנוא. כן, כן. מי שפגע בך והוא ביקש ממך מחילה, לא ביקש ממך מחילה, אתה לא חייב למחול לו. אתה לא צריך לשנוא אותו, אתה לא צריך למחול לו. כן. יש שני דברים, יש לשכוח, יש לסלוח, זה שני דברים שונים. והראיה, החולצה שכתוב עליה, לא נשכח ולא נסלח. זאת אומרת שזה שתי פעולות שונות. אפשר לסלוח ולא לשכוח, אפשר לשכוח ולא לסלוח. אפשר שניהם.
זאת אומרת, אם זה עדיין בפנים אצלך, אתה זוכר את מה שהוא עשה לך, ובדי זה גם משפיע על
היחס שלך
אליו, על הראייה שלך.
טוב, זה הוא יסביר בהמשך. זה הוא יסביר בהמשך. אנחנו נראה.
אתה
שואל, האם לכאורה אין חובה לסלוח. לא, אין חובה. כלומר, אם הוא לא ביקש ממך מחילה, אתה לא חייב לסלוח. אתה יכול לסלוח, אין איסור לסלוח. אם אתה קורא זה לפני השינה ואתה מתכוון מה שאתה אומר, אתה לא יכול לשקר. אתה יכול גם להגיד אני סולח לכולם חוץ מפלוני. אתה יכול לעשות את זה. ראיתי פעם איזה נוסח כזה שכתב חכם אחד ממרוקו לקראת יום הכיפורים, היה קורא שהוא מוחל לכל מי שפגע בו חוץ ממי שחייב לו כסף. כך הוא כותב, חוץ ממי שחייב לי כסף, שעל זה אני לא מוחל, כי הוא רוצה את הכסף. טוב, ועניין הנקימה. אגב, מה זה, לא, מה זה לסנוא? זה לא דבר פשוט.
לאהוב פחות.
כן? כלומר, זה כפידה כזאת. זה לא שנאה שמוציאה אותי מדעתי והריר נוזל לי מהלשון. והציפורניים פתאום מזדקפות. לא, זה לא זה. כן? אלא מדובר שיש לי יחס של ריחוק אליו. כן? זה נקרא לסנוא. זה דבר מאוד קשה, מה שכתוב כאן. תראו לזוכם הדבר הזה. טוב. מה? עם הריר והציפורניים, זה נקרא לסנה. כתוב, הלא מסנאיך השם אסנה. ויש שונא. בוקר טוב לרב. אם אני מבקש מאדם לעשות לי טובה, והוא לא רוצה, אך בגלל בושה כלפי הזולת הוא יעשה. ואני יודע זאת, האם זה לא תיתן מכשול לפני העיוור יום מקסימום? השאלה היא למה? איזה מכשול פה נתתי לפני עיוור? אתם מבינים את השאלה? אני גורם למישהו לעשות לי טובה רק בגלל שלא נעים לו להגיד לי לא. אז האם יש בזה משום לפני עיוור? למה? אתה נמצא פה איזה איסור. באיזה איסור שאלתי אותו?
הונאה, כי הוא לא רוצה.
הונאה?
כמו חמאס. הוא יכול להגיד שלא.
איזה עונה יש
פה?
עשיתי לו מניפולציה. זה כן? אז נו, אז
לא.
חמאס? לא, אני מבקש ממנו טובה. אני אומר לו, תשמע, אני צריך מישהו שישים לי את זה בתיבת הדואר. אתה מוכן בבקשה לעשות סיבוב של 5 דקות נוספות כדי לעבור לי תיבת הדואר ולשים? ועכשיו מאוד לא נעים לו להגיד לי לא, אבל זה קצת מטריח אותו. האם הדבר הזה הוא אסור או לא? אני יודע במפורש שלא נוח לו, ושהוא מצידו היה אומר לי לא, אבל רק בגלל שלא נעים לו הוא יעשה את זה. נכון, אני לא רואה בזה שום איסור. מה ששנוע לך לא תעשה. אז אולי אני עברתי על ואהבת לרעך כמוך, אבל לא על לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי השאלה הייתה האם זה לפני עיוור. לא, אז אולי אני עברתי על ואהבת לרעך כמוך. אולי חמאס זה משהו אחר, שיש פה ממון, אני בעצם מכריח אותו לעשות איתי עסקה שהוא לא רוצה. זה כשממון מעורב בזה, אבל פה לא מדובר על ממון.
זה דווקא ממש מאלץ אותו לעשות את כל מה שאני עושה. זה ממש ואהבת לרעך כמוך, במקום שאני אלך הוא
טוב, אתה כאילו אחראי על החינוך שלו. זה אפשר להסתדר גם בלי אחד כלל גדול. זה אצל מחנכים בכלל צריך ללמוד את זה, שזה יצר הרע לחנך. כן, לא, צריך מאוד להיזהר. לא לחשוב שאתה אחראי על החינוך של מישהו, כשאתה בא לחנך אותו. זה דבר קצת מורכב מה שאני אומר, אבל זה אמיתי. כלומר, אתה מביא לפני האדם את הנתונים שעל פיהם הוא יחליט מה לעשות, אם טוב או רע. הוא צריך לדעת מה טוב ומה רע. זה אתה מודיע לו. זה טוב, זה רע.
גם ילדים?
גם ילדים. ודאי, גם אצל ילדים. הילד הוא המחליט בסופו של דבר על סמך המידע שנתת לו. האם הוא יעשה את הטוב, הוא יעשה את הרע.
איך הוא מחליט אם הוא לא בר דעת?
איך הוא מחליט אם הוא לא בר דעת? אתה שואל, נכון? תשובה. כל אדם, בין בר דעת, בין לא בר דעת, הוא בר דעת. בדרגה זאת או אחרת. כלומר, אם אתה מתייחס אל ילד, אל תינוק למשל, כאל גוש בשר, אתה יודע, זה גוש בשר. אז אתה בעצם נטלת ממנו את האנושיות. אם אתה מתייחס אליו כאל אישיות, אז הוא יגיב אליך בתור אישיות. נכון? אני אספר לכם סיפור בהקשר הזה. סיפרתי אותו כמה פעמים. אתם זוכרים את זה? עם התינוק? אז אני לא אספר אותו. לא, לא, אם אתם זוכרים, אני לא אספר. מה, אמרת שאתה זוכר?
אמרתי כן, תספר.
כן, תספר. זהו, זהו. לא, בסדר, הוא תופס אומץ, הבחור חזק. עכשיו, תראו, אני זוכר פעם אחת, התארח אצלי זוג, בליל שבת, עם ילד בן חודש. בסדר, עשינו קידוש, התחלנו לאכול, חילקנו את האוכל, פתאום אני רואה שהאימא כל הזמן מחזיקה את הילד ביד. אמרתי, למה את לא שמה אותו במיטה? אז רוצה עכשיו לאכול סעודת שבת, נכון? היא אמרה לי, כי אם לא, הוא יבכה. אמרתי לה, תביאי לי את הילד. היא פחדה ממשפט שלמה, לא יודע מה, אבל... כיוון שאני סמכותי, היא נתנה לי את הילד. לקחתי את הילד ביד, אמרתי לו, חמודי, עכשיו הגיע הזמן לישון, אז תלך לישון. שמתי אותו במיטה, נרדם. היא לא האמינה למראה עיניה. עכשיו אני אסביר לך מה הרציונל מאחורי הדברים. היא חשבה שהילד הוא משהו עם כוחות בלתי נשלטים, מסכן. הוא, כרי, ברגע שעוזים אותו הוא בוכה. ככה הוא בנוי. אז היא לא התייחסה אליו כאל אישיות. אני פשוט קיימתי דיאלוג עם הילד. אמרתי לו, תשמע, בוא נהיה רציונליים. הגיע הזמן לישון, זה הזמן לישון. הילד קיבל את הידיעה. זה לא שהוא מבין עברית, אבל הוא הבין מה שאומרים לו. זה עובד תמיד. כלומר, הוא יכול להחליט שהוא לא יסכים לזה, אבל זו החלטה. זו החלטה שלו. לא, זה מאוד חשוב להבין שאנחנו מדברים עם בני אדם, עם אנשים. מה?
מאוד לא ברור לי. אני הרבה פעמים מנסה לדבר אל הילדים, ולא, באמת, ולהסביר את הכל, והם לא... אבל אני לא
מצפה
שהם יעשו בכלל, זה בכלל לא
רומנטסיה. טוב, רגע, בוא נחזור על השאלה. הרבה פעמים אני מנסה לדבר עם הילדים, וזה לא הולך, תשובה, כי אתה מנסה. ברגע שאתה מנסה לעשות משהו, אתה כבר הכנת לעצמך את הכישלון. ניסיתי. מה סמוי בזה? זה לא ילך. זה מה שסמוי בזה.
אני חושב שבפעם הראשונה שניסיתי, לא הייתי אומר את המילה ניסיתי, אלא דיברתי. ואז אחרי 5 פעמים שדיברתי וזה לא הצליח,
דיברת 5 פעמים.
התחלתי לנסות.
כלומר, אבל אמא, דיברת על זה רק 5 פעמים, את רגילה לדבר איתי 6 פעמים עד שאני מבין. אמא, למה את כועסת? אמא, למה את כועסת? הרי אמרת לי רק 5 פעמים לעשות את זה. בדרך כלל צריכה להגיד לי איזה 10 פעמים. אז לכן היו רק 5 פעמים. אז למה את כועסת? מה מונח מאחורי זה? שכל הפעמים הראשונות הן חסרות משמעות.
אז מה הרב מציע? אתה אומר משהו לילד, והוא קופץ מהגג.
יפה. כלומר, אתה אומר משהו לילד, והוא קופץ מהגג. לא יודעת שזה שיעור אגב על חינוך ילדים, אבל זה מעניין. כן. הוא צריך לדעת שלכל מעשה יש תוצאות. כלומר, זאת הבחירה שלו. אם הוא יודע שאם הוא יעשה דבר פלוני יש עונש, או יעשה דבר פלוני יש שכר. אבל אחרי שביררת שהוא יודע, כן? אז זה כבר החלטה שלו.
אז אחרי שביררת שהוא יודע, מה
זאת אומרת? הדבר היחיד שאתה צריך להיות בטוח, זה שהאינפורמציה הוא עברה. כי יכול שהוא לא שמע אותך. אבל אתה צריך להיות בטוח שהוא המרוכז, והוא שב מה? הוא הבין שדבר זה הוא אסור. מכאן ואילך, יש ענישה. כלומר, הוא צריך לדעת שהדבר כזה נענשים. אם הוא לא... כן? עכשיו, אם אתה אומר לא, אבל אמרתי לו את זה רק 4 פעמים, אז זה סימן שהמילה שלך היא חסרת משמעות. סימן שאתה בעצם לא אתה.
והרציונל הזה שייך לילד בגיל חודש?
הרציונל הזה, אני אמרתי שהוא שייך ילד בגיל חודש, זה נכון, למרות שאני בעצם זה נורא מקל. זאת אומרת, היה צריך להגיד ילד כבר שרק נולד. ברגע שילד נולד, הגיע אל העולם, הוא כבר מקיים איזושהי אינטראקציה, איזשהו דיאלוג עם העולם. הוא מוסר מסרים, הוא מקבל מסרים, והוא מגיב בהתאם.
אז הערוץ צריך להיות בהתאם. זאת אומרת, אני לא יכול לשדר במערכת תקשורתית הרבה יותר מסובכת ממה שהוא יכול להבין.
ברור, אתה צריך לדבר בשפה שהוא שומע. אבל השפה צריכה להיות ברורה. כלומר, הוא מבין שפה. בסדר? מבין. כן. אגב, נעשו מחקרים על זה, על קולות של תינוקות. והתברר שיש הרבה מאוד מילים שם. כן? אופנים שונים של הבעת רצונות וחוויות ורגשות. כן.
התינוקות מי
דבר אחד אין לו, שכל. בסדר. זה מה יבין נוסח.
אני אומר בחצי שנה, 9 חודשים, כבר הולכים להבין דימור ממש.
זה נכון.
לא אומר אתם יפה.
נכון. טוב. בואו נחזור לנושא של... יש פה שלום, יש פה שאלות.
כל אנשים.
שלום לרב שרי. כאשר ידוע ובטוח שאיש ציבור אינו מכת השקרנים, עבריין וכיוצא בזה. ואנשים המאותרים וזקנים מתפללים בשבת בבית הכנסת ונראים כצדיקים, תומכים בו. מה דינם ומה מעמדם של אנשים מהסוג הזה? תודה. אני לא יודע מאיפה אתה יודע. כלומר, אם אתה אומר שיש אנשים עם זקנים הנראים כצדיקים, שהם תומכים באדם, שאתה אומר שידוע ובטוח שהוא מכת השקרנים, אז אולי זה סימן שאותם הצדיקים לא חושבים שהוא שקרן. לא יודע, זאת אומרת, זה דבר שצריך בירור. כן? אני לא בא עכשיו לקבוע לגבי אדם זה או אחר, אני אפילו לא יודע על מי אתה רומז. אבל אני אומר שזה שאומרים ידוע ובטוח שפלוני שקרן, זה עוד לא אומר כלום. כן? יש גם אנשים הפוכים שאומרים ידוע ובטוח שהם צדיקים ואוהבי שלום. יש גם. אני לא אשכח כמה זמן בעיתונות, אחרי הסכמי אוסלו, דיברו על ערפאת, ימח שמו וזכרו לעולמי עד, שאמרו, אמן, שאמרו עליו, השטן שהפך לאדם, הוא אוהב שלום וכו'. אפילו שרים בממשלה האמינו את זה. טוב. שלום הרב. זה היה לוי אשכול שנשאל. מי אחראי למחדל שבמלחמת קדש לא השתמשו בקצין מצרי בכיר שבוי בתור קלף מכוח לשחרור נשמי פרשת לבון? הוא ענה שאינו יודע, אבל אילו ידע היה מוציא לו גם את העין השנייה. טוב, אין פה ראיה שלא הייתה העתקה. טוב, וזה לא לשון הרע להגיד שלוי אשכול העתיק עם בן גוריון. מותר להעתיק. טוב, לא במבחן. טוב, בואו נמשיך בספר. מה? ועניין הנקימה והנתירה ידוע. דהיינו נקימה, אגב, שאלה לפני שאנחנו אומרים את זה, מותר לנקום?
תלוי.
יפה, סוף סוף יודעים לענות. לפעמים יש מצווה לנקום, לפעמים אסור לנקום, לפעמים מותר.
ספר פעילים.
כן, אז זאת אומרת שכמו כל דבר, אף פעם לא להיות פשטני. יש לפעמים שמותר, לפעמים שאסור, לפעמים חובה.
כל בוקר אנחנו אומרים, אין לי כמות השם.
הנה, למה שאומרים כל בוקר, אין לי כמות השם.
גם ביהודים?
אני לא נכנסי לפרטים, אבל אני רק אומר, יש, כל דבר צריך לבחון לגופו. דהיינו, נקימה להימנע מהטיב למי שלא רצה להטיב לו, או שהרע לו כבר. ונתירה, להזכיר בעת שהוא מטיב למי שהרע לו, איזה זיכרון מן הרעה שעשה לו. כן, למשל, מה ההלכה אומרת? אדם זקוק, האם אתה יכול בבקשה להשאיל לי את המברג? אומר, לא, אני לא משאיל לך את המברג. אז הוא לא רצה להטיב לו. למחרת, אותו אדם שלא רצה להשאיל, אומר, אתה יכול לתת לי רגע את המכשיר רדיו שלך? אני רוצה לשמוע חדשות. אומר, אינני משאיל מכשיר רדיו למי שלא משאיל מבריק. זה נקימה. נקימה. הנתירה זה הפוך. אומר, בבקשה, כך, תשתמש במבריק שלך. כלומר, יאנו, אינני כמוך. כן? זה איסור, לא תיטור. בסדר? זה שני איסורים שונים. אלא מה? מה צריך לעשות? להשאיל לו את מכשיר הרדיו, בכיף. זה שהוא לא נתן לך אתמול את ה... אז מה? כן.
נקימה זה עניין שבמעשה או במחשבה?
נקימה זה במעשה.
יכול להיות שבלי קשר לא הייתי נותן לו. כלומר, אני עכשיו עם הרדיו, בלי קשר, לא נותן
לו את הרדיו. לא, אני כמעט שאני לא נותן לו את הרדיו בגלל ש...
זה במחשבה.
לא, זה הסיבה. מדוע אני לא משאיל לו את המכשיר? בגלל שהוא לא משאיל את המברגים שלו.
אני לא
אומר
לו את זה, אני לא
אומר לך
בגלל או שמספיק
שאתה... לא, 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 גם אם אתה לא אומר לו. אלא שאתה עושה את זה בגלל זה. כן.
בעצם גם אסור לי להוכיח אותו, אז אם ברגע שאני נותן לו את זה...
ואם אני מוכיח אותה זה...
אתה רוצה להוכיח אותו. אתה יכול להוכיח אותו בהזדמנות אחרת. כלומר, עוד לפני שהוא מבקש ממך טובה. אתה יכול להגיד, מדוע עשית לי כך וכך. זה משהו אחר.
טוב, כשהוא יבקש טובה, זה כבר יכול להיות לתירה בעצם.
נכון. צריך לנתק זה מזה. כן.
אתה רוצה ללמד אותו
שיש שכר בונש. אתה בעצם רוצה ללמד אותו שיש שכר בונש. דיינו, אתה רוצה להיות המחנך שלו. זה אחד הדברים שאמרתי שאסור. אסור לחנך אנשים.
אני אומר שלאלף מציבים את הטובה הרפיב, אתה
מציב
לו
עכשיו, אתה
עושה דבר
כזה. הוא לא הילד שלך. הוא גם לא הפקוד שלך. שום כלום. מה הוא חייב לך?
גם שנצא מהמשפחה שלו.
ולפי שהיצר הולך ומרתיח את הלב, הוא מבקש תמיד להניח לפחות איזה רושם או איזה זיכרון מן הדבר. ואם לא יוכל להשאיר זיכרון גדול, ישתדל להשאיר זיכרון מועט. יאמר דרך משל לאדם, אם תרצה ליתן לאיש הזה את אשר לא רצה הוא לתת לך כשנצרכת, כלומר זה הרי זה איסור לא לתת לו את המכשיר, לפחות לא תיתנהו בסבר פנים יפות. כלומר, אתה נותן לו את מכשיר הרדיו עם פנים חתומות. או, אם אינך רוצה להרע לו, לפחות לא תטיב לו טובה גדולה ולא תסייענו סיוע גדול. או, אם תרצה גם לסייעו הרבה, לפחות לא תעשיו בפניו, שהוא לא ידע שיתף את אמו. או, לא תשוב להתחבר אמו ולהיות לו לרע. אם מחלת לו שלא תראה לו לאויב, די בזה. ואם גם להתחבר עמו תרצה, אך לא תראה לו כל כך חיבה גדולה כבראשונה. וכן כל כך יוצא בזה במיני החריצות שביצר. משהו משתדל לפתות את ליבות בני האדם. על כן, באה התורה וחללה כלל, שהכל נכלל בו. ואהבת לרעך
כמוך.
כמוך בלי שום הפרש. כמוך בלי חילוקים. בלי תחבולות ומזימות. כמוך ממש. כן.
לא הבנתי,
זאת אומרת,
כל הסעיפים שאמרנו
שלפחות,
לא
יודעים כל זה. כל זה יצרה. כל זה יצרה. כל
הסעיפים
האלה זה יצרה.
לא
התפשרויות,
משהו
לזה. לא, זהו, זה מה ש... במידת הדיקיות הוא לא בא לדבר על מידת חסידות. במידת חסידות זה משהו אחר. פה הוא מדבר על עיקר הדין, ממש. זה לא, אני לא אמרתי שזה קל, כן? אבל כבר פסקו רבותינו שהחיים לא פיקניק. ומאחר והחיים הם לא פיקניק, אנחנו צריכים פה לעשות מה שצריך לעשות. כן. לפני מידות חסידות, כל מיני דברים כאלה. כן. ידידיה, רצה להגיד משהו.
כן, כן. סגיד. כאשר הג'ן ברוך הוא בלעת כל העולמו, ורק נכתוב אשר בלע אלוקים לעשות.
נכון.
סימן שהעשייה היא העיקר.
זאת אומרת, העשייה היא העיקר. אכן. עכשיו, זה אם כן לגבי דיני נקימה, ונטירה. עכשיו, במלחמת המפרץ הראשונה, שהייתה בזמני, אני זוכר, כן, אז זרקו על מדינת ישראל טילים. כמה זרקו? 39. 39, שנאמה, 40 יקד, נכון? אז שלחו לנו שם, למדת את טילים. וטיל, אותיות לת, מה?
40
חסר אחד. 40 חסר אחד. ואני זוכר שבאותם הימים היה לחץ בינלאומי גדול מאוד על מדינת ישראל שלא להגיב. מדינת ישראל, מרוב שהייתה נחמדה, הסכימה לא להגיב. והגדיל לעשות, באותם הימים צריך לומר שהיינו פופולריים בעולם חבל על הזמן. כל העולם אהב אותנו. במשך חודש וחצי, שנמשכה המלחמה, כל העולם היה בעדנו. ממש? כן. כי קיבלנו ולא הרזרנו. רק שנגמרה אותה המלחמה, ביום, מיד אחרי הטיל האחרון, מיד, כולם תחילים, טוב, מדינה פלסטינאית, נפתור את הסכסוך במזרח התיכון, בנייה, התנחלויות, מה פתאום? מיד חזר. כן. אבל זה, הייתה תקופה כזאת. מה שמעניין, שהגדיל לעשות, אחד הרבנים, כתב בעלון שלו, שאסור להגיב לטילים. משום שנאמר בתורה, לא תיקום. כן, רב, אני חושב לרב חשוב, כתב באחד מעלוני פרשת השבוע, אסור להשיב לטילים, שנאמר, לא תיקום.
מעמך כתוב, לא זה...
ברור שזה שטויות במיץ עגבניות. כן. אפילו אם יהודי נותן לך, גם כשיהודי נותן לך מכות, מותר להחזיר בלא מכות. זה דבר מינימלי וטבעי. קל וחומר, כשאומות העולם תוקפים את מדינת ישראל, שזה לא רק שזה מותר, זה אפילו מצווה. שנאמר, נקום נקמת בני ישראל. נכון? ונתתי נקמתי באדום. ביד עמי ישראל. כתוב, ונתתי נקמתי באדום, ביד עמי ישראל. כן, בבקשה.
אם מישהו מרביץ לך, ואתה מחזיר לו, זה לא נקימה?
אם מישהו מרביץ לך, ואתה מרביץ לו, האם זאת לא נקימה? ודאי שזאת נקימה.
לא,
זאת נקימה מותרת. זאת נקימה מותרת. אלא מה שאמרנו, הנקמה האסורה זה בממון, שהוא רצה להשאיל לך, שאתה רצית שישאיל לך, והוא לא ישאיל. ואז אתה לא משאיל לו. שהוא רצה לעשות, שביקשת ממנו טובה ולא עשה. על זה יש איסור נקמה. אבל אם הוא עשה לך רע, זה משהו אחר לגמרי. הוא עשה רעה אקטיבית. כן? נותן לך מכות או כללות, מותר להקותו או לקללו.
באותו מידה.
באותה המידה. צריך למדוד בדיוק. רגע, נתת לי חמש מכות, כן, בצד ימין, וגם, כן, נכון, גם עשית לי רגל, שמת לי רגל. עשה בדיוק. להיות דייקן. כן.
אם הוא מחזיר עם ריבית, אז כבר...
מחזיר עם ריבית, איסור ריבית. כן. כן, מה אתה אומר?
שן תחת שן ועין תחת עין.
טוב, זה במשפט. שן תחת שן, עין תחת עין, זה במשפט.
זה גם על ירמון גם.
כן, אבל זה במשפט. זה משהו אחר לגמרי.
אתה טוב. מישהו עושה משפט לעצמך, אבל מה?
האם מותר לאדם לעשות דינה לנפשי? אין עביד איניש דינה לנפשי. אז זה תלוי במה. יש דברים שכן, דברים שלא. כן. זה הקשר.
בקשר לאומרתי טוב, מישהו אומר לו, בבקשה, תחת עולד שאתמול הוא לא
יצא
לך את
המברי. נכון.
מה ההבדל? מה עושה את זה שכאן עברת הלא תיתור וכאן לא עברת הלא תיתור?
הלא תיתור זה הכוונה שאני מזכיר לו את זה.
לא הזכרת לו.
לא הזכרת? אין בזה איסור לא תיתור. יש בזה בעיה של לא תשנא אחיך בלבביך.
מה, הזיכרון שהוא זוכר?
הזיכרון, כן. אז זה נאמר, לא תשנא את אחיך בלבביך. למשל, אם אני מגלה למישהו שאני שונא אותו, אני אומר לה, אני שונא אותך. אז אמנם זה עבירה על ואהבת לרעך כמוך, אבל אין בזה איסור לא תשנא את אחיך בלבביך, כיוון שאמרתי לו במפורש. זאת אומרת, זה ירד מדרגה. טוב.
אם מישהו ירביץ לך וכבר הסכנה חלפה, הוא עזב את המקום.
ירביץ לך והסכנה חלפה. האם מותר לחפש אותו לתת לו מכות? התשובה היא מותר.
מוצא שפקן.
טוב. אבל, זה לא תמיד רצוי. גם לא כדאי, לפעמים, איך אומרים, כן, גם לכל הדברים אשר אמרו, אל תשת לי בך. מה אכפת לך, הוא אמר, אז מה? אתה עושה מעצמך כזה חשוב ש... טוב, אולם, השבועות, אנחנו מדיני שבועה עכשיו, כן, גם כן זה נולד מחברת בני אדם. אולם השבועות, אף על פי, אגב, לגבי דיסה, נקימה ונפירה, רציתי להזכיר, יש גם מה שנקרא גואל אדם. זה אפילו מצווה בתורה, בדיני רציחה אפילו. יש דבר כזה, נקימה. כן, בבקשה. הנקמה צריך להבין, זה חלק מעשיית הצדק. אלא שהתורה מבחינה בין נקימה, או נקמה, שרצו, לבין נקמנות. המידה של הנקמנות היא מידה רעה בנפש. אבל הנקמה בתור חלק מעשיית הצדק, אדרבה, זה בסדר. זה, כלומר, זה תביעה שעשיית הצדק. זה, יש סיפור שהפסיכואנליסט ברונו בטלהיים מספר. מכיר את הסיפור של שלגיה? כן? הסיפור של שלגיה זה בסוף מסתיים בזה שהמלכה הרעה נידונה לרקוד בנעלי ברזל מלובנות. טוב, זה אכזריות של הגויים. אז בטלהיים מספר שאיזה אבא רצה לספר סיפור לפני השינה לילד, והילד ביקש את שלגיה. אז הוא סיפר, אבל האבא החליט להשמיט את הקטע הזה. השמיטו הרב. כן. והילד התקומם בכל כוחות נפשו. זה לא בסדר! מדוע היא לא רוקדת עם הנעליים המלובנות? כלומר, זה פגע בחוש הצדק שהיה. כן? אתה להבין את הנקודה הזאת. לפעמים שהנקמה, זה חלק מעשיית הצדק. אלא מה שלא צריך להיות, זה ההנאה הסדיסטית וה... איך לומר, הרגש של הנקמנות שיש בזה, שזה דבר, שזו מידה רעה, כיוון שהיא מוציאה את האדם משיוויו, כן.
הצדק, לא
מן ההגענו. אם אתה נהנה מהצדק זה משהו אחר. כתוב, ישמח צדיק כי חזה נקם. הצדיק שמח שהייתה נקמה. יש המשך לפסוק. פעמיו ירחץ בדם הרשע. כן, זה כלום לעומת שירים פלסטינאים בבית ספר. כן, מה?
רב, אז ממש אתה בעצם עושה את הצדק לשמיים. אתה אומר, בין
אם זה, המצב מתאזן... לא, אתה לא חייב, זאת אומרת, זה לא טוב תמיד לנקום. זה לא עושה לך טוב על הנשמה. לפעמים אתה צריך, בגלל שצריך שהצדק יעשה בעולם. אבל זה לא מצד שלך יש חשבון אישי. חשבון אישי זה סוג של גאווה. כל אחד מאיתנו צריך לעשות צדק בעולם, לא? אלא כל אחד בעמדה שבו הוא יכול. ודאי שאנחנו, הצדק הוא חשוב לנו, כן?
יחם לבבו דווקא.
זה לגבי, לא, זה לגבי רוצח בשוגג שאמרו כי יחם לבבו. שזה לא בסדר, כן? כלומר, הרי סך הכל אותו אחד שוגג, לא שונא לו ולא מבקש רעתו. אבל אם זה היה רוצח במזיד, אז יש מצווה, זה מצווה על גואל אדם. נכון? אבל איך הוא ידע שזה מזיד?
אבל אין גוי אדם מה יתאום. יש רק מי שיחם לבורץ חלב עכשיו באותו רגע.
מי אמר לך את זה?
מה, אדם שרצח את זה בעוד 5 שנים הוא יכול לבצע את המקימה?
בוודאי.
לא רשום,
ביהושע כמובן. לא רשום, כתוב. כן, אבל אני מסביר לך, איך אתה יודע שפלוני הרצח במזיד? איך אתה יודע את זה? אתה יודע שבית דין קבע את זה. היו עדים והכל. אז זאת אומרת שאיפה נמצא הבן אדם הרוצח הזה? הוא עכשיו נמצא בכלא. הוא רק מחכה לביצוע גזר הדין. אז מה זה שגואל אדם יש לו מצווה? הוא המוציא אל הפועל את גזר הדין של הבית דין. זה הכוונה. אבל אם זה בשוגג, אף על פי שמותר לו, אז כיוון שעל זה אומרת התורה, כי יחם לבבו, אז מרגיעים אותו. בסדר. טוב, עד כאן להיום. שלום.